חודש כסלו, אני רוצה להיכנס לפרשת השבוע, אבל אני רוצה לפני כן ככה, נכנסים כבר לענייני חנוכה. הדברים מתחברים לדברים שפתחנו בהם בשבוע שעבר, אני חושב שהם מתחברים מאוד לכל ענייני הפרשות שלנו. ואני רוצה לפתוח בהלכות שחותמות לדברי הרמב״ם, לא רק להלכות חנוכה, אלא בכלל לכל ספר זמנים. הרמב״ם מסיים את ההלכות בחביבותה של מצוות נר חנוכה. מצוות נר חנוכה, מצווה חביבה היא עד מאוד. וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל וההודיה לו על הניסים שעשה לנו. אפילו אין לו מה יאכל, אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונירות ומדליק. אז כתוב מפורש, מה נקודת החביבות של מצוות נר חנוכה? ההודעה על הנס, ההודעה בעין. מצווה חביבה היא עד מאוד, וצריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל וההודיה לו על הניסים שעשה לנו. זה חביבותה המיוחדת של המצווה. פרסום איניסה. עד כדי כך חשוב פרסום איניסה, שאפילו אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה, שואל או מוכר כסותו ולוקח שמן ונירות ומדליק. ההלכה הבאה. הרי שאין לו אלא פרוטה אחת, ולפניו קידוש היום והדלקת נר חנוכה, הוא צריך להחליט בפרוטה הזאת מה הוא עושה. מקדש קידוש יין של היום, של שבת, או מדליק נר חנוכה. מקדים לקנות שמן להדליק נר חנוכה על היין לקידוש היום. הואילו שניהם מדברי סופרים, מוטב להקדים נר חנוכה שיש בו זיכרון על הנס. ההלכה הזאת היא עיגון למה שאמרנו מקודם. כל כך חביבה מצוות נר חנוכה, למה? מפני שהיא פרסום הנס. ויש עניין להודיע על הנס ולהוסיף בשבח האל וההודיה לו על הניסים שעשה לנו. כל כך היא גדולה המצווה הזאת, שצריך להקדים נר חנוכה גם בקידוש היום, שניהם מדברי סופרים, אז זה קודם. ההלכה האחרונה חותמת אחרת. היה לפניו נר ביתו ונר חנוכה, יש לו פרוטה אחת, והוא יכול לקנות בה או נר לשבת, נר ביתו. מעניין שהרמב״ם קורא פה לנר שבת, נר ביתו. זו גמרא בשבת, שדנה נר שבת ונר חנוכה מה עדיף. מה קודם? והרמב״ם קורא לזה נר ביתו ונר חנוכה. או נר ביתו וקידוש היום, זה כבר לא קשור לחנוכה. יש לו פרוטה אחת והוא צריך להחליט בין נר ביתו לקידוש היום של שבת. נר ביתו קודם, גם לקידוש וגם לנר חנוכה. נר ביתו קודם, משום שלום ביתו. כיוון שנר ביתו נועד למען שלום בית, אז נר ביתו קודם משום שלום ביתו. שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. זאת אומרת, אם יש לי עכשיו לפניי על המשקל פרסום איניסה של חביבות הנס של נר חנוכה, או שלום בית, אז נר ביתו קודם משום שלום ביתו, שהשם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. איפה השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו? בפרשת אישה סוטה. נכון? אז בפרשת אישה סוטה לוקחים את הדברים ומכניסים למים המעררים, והרי כמה וכמה אותיות ושמות נמחקים שם, אבל כדי לעשות שלום בין איש לאשתו, השם נמחק. והרמב"ם מסיים, גדול השלום שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם, שנאמר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אז הסיום של הרמב"ם זה כדרכו בסיומי כל הספרים, שהוא מסיים בעניין, בהגדה, גדול השלום. הוא דיבר על השלום לפני כן, אז גדול השלום. יש כאן שתי שאלות, שאלה אחת נדמה לי שעסקנו בה כבר פעם, אבל שאלה אחת היא פשוטה וכולם דנים בה. ההלכה הזאת שנר ביתו קודם לנר חנוכה צריכה להופיע בהלכות שבת, לא בהלכות חנוכה. ודאי שההלכה שנר ביתו קודם לקידוש של שבת זה בכלל לא קשור לחנוכה. אין כאן שום קשר לחנוכה, מה זה עושה פה? נר ביתו, גם נר ביתו מול נר חנוכה צריך להופיע בהלכות שבת לפני נר חנוכה. בטור ובשולחן ערוך אגב, ההלכה שנר ביתו קודם לנר חנוכה מופיעה בהלכות שבת, ואחרי זה היא מופיעה שוב בהלכות חנוכה. אין זה דרכו של הרמב״ם, הרמב״ם מביא פעם אחת. אבל תמיד זה מובא בפעם הראשונה, בפעם הרלוונטית לעניין. הרי בעברית של ילדים, ההלכה הזו היא לטובת מי? לטובת שבת או לטובת חנוכה? היא לטובת שבת. אז ודאי זה צריך להופיע שם. אבל הקושי הגדול יותר ברמב״ם הוא קושי אחר. הגמרא גם דנה בזה, זה לא חידוש של הרמב״ם. הגמרא דנה נר ביתו ונר חנוכה, מה עדיף? אז הגמרא אומרת, נר ביתו עדיף משום שלום ביתו. והגמרא לא מביאה לזה שום ראיה. הרמב״ם מביא ראיה. ומה הראיה שהרמב״ם מביא שנר ביתו קודם נו לנר חנוכה? משום שלום ביתו. זה הגמרא, אבל מה הראיה? שהשם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. קודם כל, איזה מין דרך זאת ברמב״ם להביא ראיה במקום שהגמרא לא הביאה? הוא הרי מביא כאן ראיה ממקום אחר. אבל העיקר של השאלה, תגידו שאולי הוא מביא שהשם נמחק לעשות שלום, כי הוא רוצה אחרי זה לסיים בגדול השלום. נר ביתו, מה פירוש שהוא משום שלום בית? הרמב״ם מגדיר שנר ביתו זה משום שלום בית, כדי שלא ישבו בחושך, ובני הבית יצטערו. ככה רש"י מסביר בגמרא בשבת. מה זה נקרא משום שלום ביתו? אם יהיה חושך בשבת, אז יצטערו, כולם יושבים בחושך, בני הבית יצטערו. מה זה קשור לפרשת אישה סוטה? שם אנחנו עוסקים בשלום בין איש לאשתו, פה מדובר בשלום של הבית, זה נקרא שלום ביתו, אבל זה שלום הבית כולו, זה המשפחה שכולם, לא יהיה להם שם חושך. כדי שלא יצטערו אנשי הבית, ככה הגדרה ברש"י. הראיה שהרמב״ם מביא, לכאורה בכלל לא שייכת לרעיון עצמו. הוא מביא ראיה על גדול השלום שהשם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. והשאלה הזאת היא עוד יותר חזקה. זה שהשם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו, הגמרא מביאה את זה בכמה מקומות. הגמרא מביאה את זה בשבת, במכות, בסוכה. כל פעם היא מביאה את זה לדברים מאוד 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 גדולים. גדול השלום והשם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו, זה ממש משול שם לדברים, לכן צריך להציל את כל העולם כולו. יש גמרא בסוכה למשל ידועה, שדוד המלך חופר שיטים, זוכרים? דוד המלך חופר שיטים, והוא חופר וחופר וחופר, ומגיע לעומק מאוד גדול, והתהום מבקש להציף את העולם. והוא לא יודע מה לעשות. ואז הוא יודע שיש איזה מקום אחד, שיש איזה חור אחד, זה גמרא מופלאה בסוכה שצריך להבין, שאם הוא יזרוק לשם שם המפורש, אז השם המפורש יפקוק את החור הזה, וככה תיעצר הזרימה האדירה הזאת. אז הוא הולך אל אחיתופל, ואחיתופל נושא קל וחומר לעצמו, ואומר, אם השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו, הסימן שגם להציל את כל העולם כולו גם אפשר. זאת אומרת, למה משתמשים בביטוי הזה שהשם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו? מלחמה, יש פה חשד, יש פה עניין של, של, של סוטה, יש כאן עניין של הצלת העולם. אבל מה זה שלום בית של נר ביתו בשבת? שלא יהיה חושך ויתקע המזלג, ואני יודע מה, שיפול מהצלחת. רשי מגדיר שלא יהיה צער לאנשי הבית, זה איזשהו. זה יעשה רעש בצלחות, זה בלגן, ליפול השניצל, ליפול השבת, זה גם דברים אחרים. ש... איך זה נכנס פה? ומה הרמב"ם מביא ראיה כזו? מי ביקש ממנו? ומה בכלל זה עושה בהלכות חנוכה? נדמה לי שיש כאן יסוד עצום, וממנו אני רוצה להיכנס לפרשות שלנו, וממנו אני רוצה להיכנס לסוגיה שברשותכם אני ארצה להיכנס אליה הרבה יותר בשבוע הבא בנחת. עניינו של חנוכה זה פרסום הנס, זה נר חנוכה. נר חנוכה זה להודיע לכל הבריות כולם את שבח הקדוש ברוך הוא, איך נוסח הרמב״ם? צריך אדם להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל וההודיה לו על הניסים שעשה לנו. פרסום הניסה. לכן, נר חנוכה וקידוש היום, נר חנוכה קודם. כל החידוש של נר חנוכה הוא ללכת לפרסם החוצה כלפי כל העולם, מניחה על פתח ביתו מבחוץ, שהקודש ברוך הוא הקודש ברוך הוא. שהקדוש ברוך הוא עושה ניסים, שהקדוש ברוך הוא לקרב לבבות, לעסוק בקירוב. חנוכה זה הפצה. חנוכה זה עיסוק בקירוב לבבות בצורה הכי גדולה שלה. ובקירוב הגדול הזה של חנוכה כולם שותפים. כל הילדים וכל הגילאים. ולמרות שאמרו שנר איש וביתו, אז כולם מהדרין מן המהדרין. והעניין של נר חנוכה הוא לפרסם החוצה. ודווקא בחנוכה באה הלכה מופלאה, שאומרת שכאשר יש לי שאלה, מה קודם למה? הקירוב החוצה או ההתקרבות פנימה, אז הקירוב בפנים קודם. הרמב״ם אגב שינה את הנוסח מהגמרא, בגמרא כתוב נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו עדיף. ברמב״ם כתוב נר ביתו קודם. רמב״ם בא לגלות פה תגלית מדהימה. זה לא דין בשבת, זה דין בחנוכה. הרבה מאוד פעמים קל לנו יותר לעסוק בפעולות של קירוב לבבות עם רחוקים מאשר של קירוב לבבות בין איש לאשתו, בין אח לאחיו. הדין של חנוכה הוא קירוב. הדין של חנוכה הוא פרסום הנס. הדין של חנוכה הוא לאהב את השם. אז המצווה של חנוכה היא שנר ביתו קודם לנר חנוכה. כי הצלת כל העולם כולו מתחילה בזה שקיימת משפחה, ושאתה עושה קודם כל בקירוב שלה. ולכן הראיה שהרמב"ם הביא בסוף היא ראיה מגדול השלום, שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו. לכן מה? לכן נר ביתו קודם? כיוון שזה דין בחנוכה, שצריך לעסוק בקירוב ולאהב את השם על הבריות. המבחן האמיתי הראשון של לאהב את השם על הבריות, הוא הכוח לעשות את זה בתוך הבית פנימה. וזאת הצלת העולם כולו. כשחושבים על זה מצד חנוכה, זה ממש גופה של ההלכה. המצווה היא פרסום איניסה. אם פרסום פירושו החוצה, אז איך מתקיים פרסום איניסה כאשר אני מדליק רק לבני הבית בתוך הבית? הרי אני יוצא ידי חובת נר חנוכה. כי המצווה היא לאהב את השם בעולם. והביטוי הראשון של המצווה לאהב את השם בעולם זה בתוך הבית, זה אצל הילד שלי, זה אצל האח שלי. החובה שלי לעשות את זה בחוץ, זה כאשר אני מניחה על פתח ביתו מבחוץ. אבל זה על פתח ביתי. איך אמרנו פעם? דיברנו בזה מכיוון אחר. הפרסום איניסה של חנוכה, אמרנו, הוא בכלל לא מה שאנחנו קוראים שיווק. כי אם רוצים לשווק את סיפור הנס, צריך להדליק את הנרות בכיכר. בדוכנים. נדבר על זה עוד בעזרת השם. וצריך 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 וצריך. וכל הספיקות זה חולשה. אבל צריך להבין שלפני כן, אני לא אצא ידי חובת פרסום איניסה של חנוכה אם אני אדליק את הנרות שלי בכיכר העיר. אמרנו פעם למה? כי מהו פרסום איניסה? הפרסום איניסה זה לפרסם את הנס. מה הנס? הנס זה שיש פה בית. הנס זה שיש פה משפחה. אז מפרסמים את זה. שמים פלורוסנט על הבית ואומרים, הנה, זה הדבר, זה הנס. תסתכלו, פה יש נס. את זה הם רצו עם מחשימם לפרק. זה קיים. הפרסום איניסה זה כמו פרסומי טוב, שמפרסם את המוצר שהוא רוצה למכור. המוצר המנצח זה המוצר הזה שנקרא הבית. את הנר אני מניח על הפתח מבחוץ, כדי שידעו שהבית הזה הוא הנס שממשיך להיות קיים. כל סיפור האבות בספר בראשית לאורך כל הפרשיות הוא העיסוק המתמיד בפרסום איניסה. אברהם קורא לו הר ויצחק שדה ויעקב בית, אבל כולם עסוקים בפרסום איניסה בכל העולם כולו. לקרוא שם בשם השם אל עולם, לקרוא לכל העולם כולו. כל הסיפור מתחילת הדרך זה לקרוא בשם השם. בימי אנוש טעות טעות גדולה. ואז התחילו עם העבודה זרה שהרמב"ם מתאר בהלכות עבודה זרה בהתחלה. ואז צריך להתחיל את התיקון הגדול של הטעות של העבודה זרה. ומגיע אברהם ומתחיל לעשות את זה. הוא בן 40 שנה הכיר אברהם את בוראו, כיוון שהכיר וידע התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה, ושיבר הצלמים והתחיל להודיע לעם שאין ראוי לעבוד וכו' וכו' וכו'. וכיוון שגבר עליהם על אנשי אור כסדים, הרמב״ם בהלכות עבודת כוכבים בפרק הראשון בראיותיו, ביקש המלך להורגו ונעשה לו נס ויצא לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם כולו, ולא ראוי לעבוד. והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה, עד שהגיע לארץ כנען, והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם השם אל עולם. והוא כל הזמן עניינו הוא לקרוא בשם השם. אבל זה דבר פילי. אברהם אבינו מתחיל לקרוא בשם השם, ומיד כשהוא מגיע לארץ, הדבר הראשון שהוא עושה, הוא נוטה אוהלים. הוא בונה מזבח, על המזבח שהוא בונה, גם נוח בנה מזבח, גם קין בנה מזבח, הם לא קראו בשם השם. אבל מכוח מה הקריאה של אברהם בשם השם? הוא בונה מזבח ונוטה שם אוהלו. הוא בונה מזבח ובונה שם את הבית שלו. הוא הולך לקרוא בשם השם, אבל הקריאה בשם השם מתחילה מזה שקודם כל הוא קורא לשם השם פנימה בתוך הבית. הוא מצטווה לך לך, אבל הלך לך בא לידי ביטוי בויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו, ואז הוא קורא בשם השם. פעמים רבות מאוד אנחנו חוטאים בחטא הזה. אבל לפני החטא הזה אני רוצה שתראו את זה, בספר אפשר לראות את זה אצל האבות והאימהות כל הזמן. כל המתח סביב האם יכול להיות בכלל המשך התפקיד שלנו כאשר המשפחה, כאשר הקריאה לאחים הולכת למשום הצידה, נזנחת. מה הוויכוח בין יוסף לבין האחים? האחים אומרים שאנחנו נמשיך לקרוא בשם השם בדרך שלנו. ויעקב שולח את יוסף לשכם, כי אי אפשר יהיה להמשיך לקרוא בשם השם בלי לקיים את החי אנוכי מבקש. אי אפשר יהיה להמשיך את התפקיד אם לא יהיה את החיבור הזה של יוסף ושל כל האחים. האחים לא מכירים באחווה הזאת, הם מבקשים להתעלם ממנו. צד הבית נראה הרבה מאוד פעמים הפוך מצד הפרסום. הפן של הבית הוא פן של פנימה, והפן של הפרסום נראה תמיד פן של יציאה החוצה. והחידוש של חג הפרסום איניסה הוא שרק כאשר אני תופס שעצם המצווה זה הפרסום פנימה, מכוח זה יש לי את הכוח לפרסם החוצה. הבירור שיעשה יעקב עם בניו לפני מותו, קברו אותי אל אבותיי, אל המערה, כל הזמן, האבות והאבות והאבות, הזכרנו את מערת המכפלה בשבוע שעבר באריכות, כשדיברנו על הזוגיות שהולך לראות אברהם באדם וחווה, אברהם ושרה וכך הלאה. אבל מה מבקש שם יעקב? קברו אותי אל אבותיי, אל תקברו אותי פה במצרים, אל נא תקברני במצרים. פרעה, אבימלך, שושלות של מלכים מופיעות בספר בראשית בהוד והדר. והמלחמה של שושלות המלכים האלה זה בבית שעם ישראל מנסה לייצר. זה חוזר בפרשה שלנו בתולדות שוב. אברהם יורד למצרים, והוא צריך להגיד, אחותי היא, כי תהיה לו בעיה עם פרעו אם הוא יגיד אשתו זאת. אברהם מגיע לגרר והוא צריך להמשיך באחותי היא, כי תהיה לו בעיה אם ידעו אשתו זאת. אבימלך משקיף בעד החלון ורואה את יצחק מצחק את רבקה אשתו, וזה נראה לנו בתחילת הפרשה הזאת שלנו כאילו לא קשור בכלל לשום דבר, איך זה נכנס בתוך התמונה. וכבר היינו בסיפור הזה ושוב חוזרים עליו. כשיעקב אבינו אומר לבניו, קברו אותי אל אבותיי, אל המערה, הוא אומר להם, לא רק החזרה לארץ ישראל היא החידוש, דיברנו בזה בשבוע שעבר. יש עוד חידוש. ואת זה אתם יכולים להבין היום, אומר יעקב, אתם אולי לא תשימו לב היום, אתם תבינו את זה עוד מעט. אתם נמצאים בתוך מצרים, אתם נמצאים בתוך עולם שנראה לכם עם כאלה עוצמות, זה נראה דבר מתמשך. אתם יכולים לחשוב שהבית שלנו, ההתיישנות חלה עליו כבר. עכשיו אתם משתלבים בעולם הגדול, משתלבים בגושן, משתלבים במצרים. עוד מעט גושן תהיה קטנה עלינו ואז בתים עליה הארץ אותם ונצא למצרים. אבל תדעו לכם, לי ולכם יש אבות, יש משפחה. עוד מעט יקום פה פרעו, שיכול להמשיך להיקרא פרעו, אבל לא ולפרעו הקודם אין שום שייכות. אין שום קשר, ויהיה מלך חדש לגמרי. כשתבינו את זה, זה יהיה כבר מאוחר מדי. לפני שאתם חוזרים אל הגלות הזאת, תזכרו שהקריאה שלנו החוצה יכולה לנבוע רק מההבנה של החיבור שלנו פנימה בתוך הבית. זאת אמירה שצריך לתת עליה את הדעת. כי בעצם התפקיד של אבותינו הוא כפול. מצד אחד המגמה לצאת החוצה. ומצד שני ההכרח לשמור על יעקב, לשמור על הבית פנימה. וההכרעה כל הזמן היא לטובת הבית פנימה, זה קודם לזה. אני אומר שוב, אני אומר את זה כהקדמה לדברים שנעריך בהם בעזרת השם בנחת יותר בפעם הבאה, לחובה לעניות דעתי שחלה עלינו היום לעשות שידוד מערכות, ממש שידוד מערכות, בנושא של החובה לתת ולהוציא ולפרסם את הנס ולפרסם את השם ולאהב את השם על הבריאות. חובה שאנחנו חייבים לתת את הדעת היום איך לממש אותה. אבל תחילתה צריך להיות במעגל הראשון. אני אומר את הדברים מפני שהרבה מאוד פעמים דווקא בני תורה יכולים להיכשל בהם. דווקא בני תורה שיכולים להבין מצד אחד את הגדילה בתורתם ומצד שני שליחות ועשייה ועוד כל מיני דברים גדולים, אבל את הערכת הבית, לפעמים דווקא מתוך תורה אפשר להרגיש שזו התנתקות מזה. אני לא יודע אם סיפרתי, אבל תופס אותי עד היום סיפור. פעם באה אליי אימא אחת. לפני כמה שנים. לבכות. אמרה לי, תראה הרב, יש לי כמה בנים בבית. טוב, זאת סיבה טובה, לא צריך לקרוא, זה טוב. אומרת, זה הולך ככה. הילד הקטן הוא בגן. כשהילד הקטן חוזר הביתה, אז בליל שבת יש לו דף גדול עם ציורים. כמה אותיות כתובות כבר. והוא אומר דבר תורה. וזה תענוג, אני מבינה אותו. הוא יודע את הדבר תענוג. יש לי ילד גדול יותר, הוא קרוב ישיבה תיכונית. הוא לא אומר כלום. יש לו אח גדול יותר, הוא כבר בישיבה ממש. הוא אומר, אבל אני לא מבינה כלום. אני אומרת לו, תגיד משהו שאפשר להבין. הוא אומר, אתם לא מבינים מה לעשות. אתם לא נולדתם בשביל להבין. זה מדרגה אחרת כבר. פעם שלוש שנות, בגלגול הבא אתם גם תעשו תיקון. אני כבר ישיב אישר. שאלה אותי אם יש איזה מתכון להשאיר אותם קטנים. זאת אמירה כל כך גדולה. כל כך הרבה פעמים יותר נוח לנו לנבור לעומקי עומקים פנימה מצד אחד, ואם לצאת אז לצאת לכיכר. אבל לצאת אל האח שלי. חושבים על שליחויות, על קירוב, על הפצות. אני חוזר ואומר לכם, זה כמעט כדי למתוח, נדבר בזה בנחת גדולה, כי אני חושב שצריך לבנות פה, נבנה נכון לזה. חייב להיות. אסור לעניות דעתי, איסור גמור לא לעסוק בזה. אבל אני רוצה לדבר על המעגל הראשון. המעגל הראשון לדעתי הישיבתי צריך להיות מעגל פשוט. רוצה לדבר דברים למעשה. יש עוד דבר שקורה רק אצל ילדים קטנים ומשום מה אצל ילדים גדולים פחות. ילדים קטנים יש להם סדרים של הורים וילדים. דבר מדהים. אחר כך משום מה זה נעלם, כאילו המצווה הזאת מפסיקה לחול. אם יש משהו שיכול ליצור מעגל של קירוב, אני אומר את זה בשפה מאוד קשה, הקושי הכי גדול שלנו היום, לעניות דעתי, הוא לא באי קיומם של ישיבות, חס וחלילה יש ועוד איך, אלא בחוסר הרלוונטיות בין המערך הישיבתי למערך הציבורי שלנו. אלה שתי מערכות נפרדות. ותחילת ההיפרדות היא הרבה פעמים בינך לבין ההורים שלך. ולא בינך לבין הציבור בשכונה. זה שקר. כי כשאתה נפרד בגלל שאתה ישיב אישר, מהבית הלא ישיבתי שלך, הרבה מאוד פעמים ההמשך של זה, זה שכשאתה תהיה בעל הבית, הישיבתיות שבך תיפרד ממך. ואלה דברים שבכל יום, כל היום. כי תחילת הדרך של העשייה והנתינה היא בהכרת המארג החברתי הראשון, המעגל הראשון שנקרא בית. והיציאה אל הישיבה היא מצד אחד, כך היא צריכה להיות, גלות, התנתקות, יציאה מהבית, יש בזה ערך גדול מאוד. אבל היא צריכה להיות בו זמנית עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר הפיכת התורה והאני לרלוונטי ולאהוב ולנותן ולמקושר לבית. זה מושג שקשה לומר אותו. הוא פגם שצריך לראות איך מתקנים אותו. זה מבחן מאוד מאוד גדול. עכשיו אצלי יום אחד בחור, באמת מעמלי עמלי תורה, כוח עצום, וקיבל על עצמו גם לתת ולהעניק, ברוך השם, הגיע למדרגות כאלה שיכול ועושה. דיבר איתי על דרכים כאלה ואחרות. שעה לפני שהוא ישב אצלי אחיו הקטן ממנו. חי בעולמות אחרים לגמרי. אמרתי לו, תשמע, תפוס אותו פעם. אמר לי, עזוב, אין לנו קשר. חשבתי אחר כך, איזה שקר זה? הרי זה לא יכול להיות, זה עקום. נר ביתו קודם לנר חנוכה, כי אם הפרסום איניסה לא מתחיל במעגל הראשון. אני מציע ברמה המעשית. הישיבה, ברוך השם, בירושלים עיר הקודש. בוא נכניס שעה של חברותות עם אבותינו בישיבה. חברותות. חינוך לכיבודיו. חברותות של לימוד עם המעגל הראשון. זה ברור שצריך לתת עליו את הדעת, כי אנחנו בורחים ממנו. והוא הפתיחה של כל המעגלים שבאים אחר כך. כשהמעגל הזה קיים, באופן טבעי חייבים לדאוג שהמעגל הזה לא ינתק אותי וישאיר אותי מתוך האוהל פנימה. ועכשיו אני אתחיל לפרוץ למעגלים רבים ונוספים של לאהב את השם ולתת 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 פנימה לספסל שלי ולמה שאני יכול ואיך שאני יכול ובצורה הנכונה ובצורה שלא מזיקה אלא ההפך, זה כבר נושא בפני עצמו. אבל זה מוסר שצריך ללמוד אותו. הזכרנו פעם, אם אני לא טועה, את פירושו של הרב זצל, של הרב קוק, לאותה גמרה שם, שלא יהיה אדם קורא ושונה. מכירים את הגמרה, שלא יהיה אדם קורא ושונה, הוא משמש תלמידי חכמים, הוא מבעט באבי ואמו. אז ההסבר המקובל בעולם הוא, שלא יהיה אדם קורא ושונה, ככה מסבירים שם מיד. שלא יהיה אדם קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, וחי אחרי זה בצביעות, מגיע הביתה ומבעט באביו ובאמו. הרב מסביר אחרת. שלא יהיה אדם קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, וככל שהוא יותר פסח שווי, ככל שהוא יותר קורא ושונה ומשמש, ממילא מה זה אביו ואמו? היא גוף הגורם לו לבעט. שלא יהיה תורתנו מה שמנתק אותנו מהמעגלים הקרובים לנו. ויש במשמע הבית גם את האחים הקרובים, וגם את הקרובים עוד מעגל, ועוד מעגל, ועוד מעגל. יש במשמע הבית להסתכל קצת מסביבנו, ולשאול, שבים פה כך וכך, חבר'ה משיעור א', שיעורים בוגרים יותר, אני לא מדבר, לשאול כמה מהבחורים שלמדו איתי בשנה שעברה לא נמצאים במעגל שלי, וכמה שלמדו איתי לפני 4 שנים, יש לי יכולת לאיזשהו ככה משהו קטן, זה בתוך המעגל, זה בתוך המשפחה. זה עוד לפני שאני רץ למעגלים רחוקים. זה מטריד אותי, זה חלק מהקריאה בשם השם אל עולם. זה חלק ממצוות אהבת השם. כך הרמב״ם מגדיר את מצוות אהבת השם, הרמב״ם מגדיר את מצוות אהבת השם, שיש בכלל המצווה הזאת לאהב את השם על הבריות. כי איך יכול להיות שיאהב האדם את זולתו, אם לא יאהבהו על הבריות? לא יכול להיות, זה פגם באהבה. לא ייתכן שיש אהבת השם אם אתה לא עוסק בלאהב את השם אחר. זה לא יכול להיות, זה בסיסי בתוך מצוות אהבת השם. הרמב״ם אחרי שהוא מגדיר את ההגדרה של מצוות אהבת השם בצורה הכי רוחנית שלה, והיא שנשיג עד שנתענג, עד שנדע כל המושגים הרוחניים של אהבת השם שלי פנימה. ואם עשית את כל זה, אבל אתה לא מאהב את השם על הבריות, אתה חי את זה בתוך עצמך. זה לא נקרא אהבת השם. כי אין במציאות דבר כזה, אין במציאות אמא שואבת את הילד שלה והיא לא אומרת לכולם כמה שהילד שלה הוא חמוד. אין דבר כזה, לא? זה הביטוי הכי טבעי. ואם זה חסר, אז זה לא חסר בטקטיקה איך עושים את זה. זה חסר באהבת השם שלה. זה חסר שצריך למלא אותו. והתחושה המתנסית הזאת, אני אומר את זה בצורה קשה, שנופס, שפה שלא מבינים שמה, זה לא, זו תחושה נוראית. אז אם לא מבינים את השפה, זו חולשה שלך, אז תלמד לדבר בשפה שמבינים. אני אומר את זה בגוף שני, אני מתכוון בגוף ראשון יחיד. אני מרגיש את זה עם עצמי. את הנוחות לפעמים להצליח למצוא שפה רחוקה במקומות רחוקים ושפה פנימית פנימה, אבל את הקושי במעגלים הקרובים, שהוא לפעמים הכי חזק. ידיעה הזאת שאני צריך להמשיך את זה. אולי רק בסיומם של דברים, כשיעקב מגיע, כשעשיו מגיע מן השדה והוא עייף, אז הוא פוגש את יעקב, ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף, ויאמר עשיו אל יעקב, על איתני נא מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. על כן קרא שמו אדום. ואז מתחילה שיחה ביניהם. ויאמר יעקב, מכרח היום את בכורתך לי. ויאמר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ויאמר יעקב, ישב עלי כיום, וישבע לו, וימכור את בכורתו ליעקב. יעקב נתן לעשיו לחם ומזיד עדשים, ויוכל וישת, ויקום ויילך, ויבז עשיו את הבכורה. פסוקים קשים מאוד. אבל אני בדקה רוצה לגעת ממש רק בנקודה אחת מהם. קודם כל זה מוזר. על שם מה קוראים לו אדום? על שם האדום האדום הזה. זה דבר מוזר קצת. זה כל כך מהותי שעל שם זה קוראים לו אדום. הוא נולד אדום, אבל שם לא קראו לו אדום. הוא נולד צעיר, אבל לא קראו לו צעיר. קראו לו עשיו. עכשיו קוראים לו אדום על שם זה שהמרק היה אדום. אבל מה השיחה ביניהם? מכרק היום בכורתך לי, ואז עונה עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? בן כמה עשיו, אתם יודעים? והגדלו הנערים, הם היו בני 13. הנה אנוכי הולך למות, מדרש אחד אומר שהם 15 עכשיו. הנה אנוכי הולך למות, זה צריך להיות, טיפוס רציני, בשביל לבוא מהשדה, צייד צעיר, ולהאנח כמו יהודי בן 1,000. הנה אנוכי הולך למות. ילד, בן 15, מה, הוא חמשוש, לא, שישית. מה הוא מדבר? הנה אנוכי הולך למות. אגב, הוא מכיר את הסגנון, הנה אנוכי הולך למות. אבא שלו היה בן 123. 123. כשהוא קורא ליעקב ועשיו ורוצה לתת להם ברכה ואומר להם, לא ידעתי יום מותי. והצוצי כזה הולך למות.